קראנו השבת את פרשת בעלותך. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ולבנה, ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. ויסקן אהרון אל מול פני המנורה העלה נרותיה, כאשר ציווה השם את משה. חז"ל שואלים, וכי לאורה הוא צריך? המשכן הוא מקום של השראת השכינה, והקדוש ברוך הוא אורו של עולם, וכי לאורה הוא צריך? ואומרים שני פירושים, שני צדדים. צד אחד, בשבילנו, הדלקת האור היא לא בשביל ריבונו של עולם. הדלקת האור זה לזכות אותנו כדי להמשיך את אורו עלינו. כדי שאנחנו נזכה באור השם, אז אנחנו עושים פעולה, זה מעשה, שעל ידי המעשה הזה, מעשה של גילוי רצונו של ריבונו של עולם, אנחנו ממשיכים על ידי זה עלינו את השפע, וכאן שפע האור. והאור כמובן משמעותו לא רק האור הגשמי, אלא אור החוכמה, אור התורה, אור האמונה, אור השם, אור הקודש. וגם בני ישראל יש להם תפקיד לגלות את שם השם בעולם. והדלקת האורה וכל עבודת בית המקדש היא בעצם לכבודו. לא רק על ידי זה אנחנו ממשיכים עלינו שפע, אלא גם על ידינו מתגלה ריבונו של עולם בעולם. כל עניינו של בית המקדש ושכנתי בתוכם, שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוכנו, זה זכות גדולה מאוד לנו. שהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו עלינו, וגם על ידי כך מתגלה שכינתו בעולם, ואנחנו נושאים את שמו בעולם, ואנחנו נשים הכלי של, שדרכו מופיע ריבונו של עולם בעולמו. יש כאן איזו הדדיות, גם אנחנו כאילו גם לטובתנו הדבר הזה, וגם כביכול, כאילו, להופעת השכינה, שזה עניינו, שזה כביכול, לכבודו יתברך, מופיעה שכינה בעולם. אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. הנרות צריכים להיות מכוונים אל הפנים, אל המרכז, אל השורש, אל הקדושה. חסידות, הם אומרים שכל מצווה היא צריכה להיות בכל אדם, בכל זמן, כי המצוות וכל פסוק בתורה הם נצחיים, והכל הוא, כל מה שיש בתורה, הכל שייך לכל הזמנים, לכל אנשים, בכל עת ובכל שעה. כיצד מתקיימת מצווה זו בכל אדם ובכל זמן? התשובה, אהרון הוא, זה מדבר אל אהרון, כן, ואהרון הוא היה משיב בתשובה את ישראל לאביהם שבשמיים. אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. ובכל אדם יש אהרון הכהן בתוכו, חלק עליון בתוכו פנימי, שמדובק קדושה במקור העליוני, ויש גם חלקים אחרים, והתפקיד של הכוח הפנימי הוא להרים, לחבר את כל הכוחות, את כל הרצונות, את כל הנטיות, את כל השאיפות אל מקור הקודש. אל מול פני המנורה, כלומר אל היסוד, אל מול פני המנורה יאירו אל הפנים הפנימיים. וכמו שבאדם יחיד כך בציבור. בציבור, בכלל ישראל, יש אהרון הכהן, כן. יש אנשים שהם כהן אהרון הכהן, שעוסקים, שהם אנשי הקודש, אנשים המרוממים, שהם מקרבים את ישראל, עוסקים בקירוב ישראל לאביהם שבשמיים. וכאשר אדם בא לקרב רחוקים, אז מקודם הוא צריך לדאוג שהוא יהיה חזק. הולכים להתחבר אל אנשים רחוקים, יש סכנה שלא רק לא ישפיעו, אולי גם יושפיעו. יוצרים קשר, יוצרים קריבה, יש בזה איזה סיכון גם. אז מה צריך לעשות תחילה? צריך בתחילה, אל מול פני הנורה יאירו שבעת הנרות, רוצים לקרב את כל הנרות, מקודם צריך להתחבר אל המקור. האדם שהולך לקרב רחוקים, הוא צריך לקשור את עצמו קודם באמונה חזקה מאוד מאוד, ואחר כך הוא יכול ללכת לקרב ולהאיר את הנרות מסביב. משל למי שטובע בים, ושאדם רוצה לקפוץ להציל אותו, אבל לשמור שלא שניהם יטבעו ביחד, אז ראשית כל הוא צריך לקשור את עצמו אל החוף, ועם חבל הוא יהיה קשור שלא יוכל לטבוע, ואז לנסות להציל את הטובע וינצלו שניהם ביחד. אם הוא קפוץ לים בלי איזה קישור אל מקום מבטחים, אז יש סכנה ששניהם יטבעו בים. גם באופן רוחני אותו דבר. בעלותך את הנרות, שתהיה שלוות עולם מאליה. זאת אומרת, אדם צריך לחמם את עצמו, להעיר את עצמו באורה של תורה, עד כדי כך שהוא יהיה כמעיין המתגבר, כנער שאינו פוסק. ההבדל בין המצב הראשוני שלפני שהוא נהיה כזה, זה כל הזמן הוא צריך אדם לשמור את עצמו, להיות מחוזק. אבל כשהשלוות עולה מאליה, לא צריך כבר לעשות שום דבר לחיזוק האור, לחיזוק המהלך הרוחני שלו. כבר מתוך תוכו, כל הזמן, שפע של רצונות וחפץ להיות ולעלות במעלות הקודש, ולהיות קרוב אל הקודש. ואז הוא יכול גם למשוך את האחרים אליו, בעלותך את הנרות. נר מצווה ותורה אור. כשאדם מדליק נר של מצווה, צריך לדעת את המשמעות של זה. מצווה כמו נר, אדם מדליק, עושה מעשה אחד, אחר כך האש בוערת, יכולה לעבור זמן ממושך מאוד. אני מוקי יוסף במסעת בבא קמא שואל שאלה קשה, איך מותר להדליק נרות בערב שבת? למאן דאמר ראשון משום חיציו. אם אתה אומר ראשון משום חיציו, פירושו של דבר שכל מה שהאש מתפשטת כאילו אתה יורה עכשיו חץ ופוגע, שזה נחשב מעשה של האדם בעצמו, ואז יוצא שהאש הדולקת בשבת כביכול הוא מדליק אש כל הזמן. והוא משיב שאומנם נכון שכל הפעולות הנעשות כתוצאה מהדלקת האש, כל התוצאות שנעשות כתוצאה מהדלקת האש, היא מתפשטת, זה באמת מיוחס לו. אבל זה מיוחס לו לזמן הראשון. בהתחלה, בזמן שהוא הדליק את האש, אז כאילו עשה את כל הפעולות האלה. כלומר, הדליק את האש ערב שבת, אז זה לא שהוא הדליק את האש בשבת. אם כי כל הדליקה שאחר כך היא מתייחס אליו, נפקמינה לדינה. אם אדם הדליק אש, והאש יצא אש, מצא קוצים ונאכל גדיש, ואדם נפטר לפני שנאכל הגדיש. הוא חייב? במתים חופשי. אדם שאחרי פטירתו לא חייב בשום דבר. הוא הדליק אש לפני כן, והאש התפשטה והתפשטה והתפשטה, והוא בינתיים הלך לו לבית עולמו. כן, המעשה הזה מיוחס לו. למרות שהתוצאה קרתה אחרי שכבר הוא לא מחויב בשום דבר. זאת אומרת, זה הגדר של אש, זה הגדר של נר, של נר מצווה. אדם עושה מצווה, והיא פועלת זמן ממושך. פועלת יכולה כגודל המצווה, כגודל המשמעות שלה, אז כך אורך פעולתה. והגמרא, המשנה במסכת מכות אומרת, בסוף המסכת, אומרת המשנה שאם אדם עושה מצוות, אז הוא זוכה לו ולדורותיו, ולדורות דורותיו, עד סוף כל הדורות. בעיקר במצוות שקשה לו, שהוא מתאפק ולא חוטא, רק חזק לבלתי יכול אדם, אם הוא גזל והריות שנפשו של אדם מחמדתן, והוא בסך הכל מתגבר ולא עושה מצווה, רק הוא לא עושה עבירה. אז הוא זוכה לו ולדורותיו, ולדורות דורותיו, עד סוף כל הדורות. זאת אומרת, אדם עושה איזו פעולה רוחנית של דבקות בריבונו של עולם, של הקרבה, של מסירות, של קידוש השם. כשאדם מתאמץ לקיים מצווה, או מתאמץ לא לחטוא, והמאמץ הזה הוא דורש ממנו הרבה כוחות, והוא מתגבר, הזכות הזאת היא נמשכת ונמשכת ונמשכת ונמשכת. משום משום חיצה. נר מצווה ותורה אור. ההמשך, בחירת הלוויים. הלשון של התורה מחייבת התבוננות. והקרבת את הלווים לפני אוהל מועד וכו'. כי נתונים נתונים הם עלי מתוך בני ישראל. והתנה את הלווים נתונים לארון ובניו מתוך בני ישראל. כמה פעמים מתוך בני ישראל. לאמור, שבעצם הלווים הם לא, יש להם תפקיד שעומד בפני עצמו. עם ישראל מקיים את התפקיד הזה על ידי הלווים. זאת אומרת, מה שהלווים עושים הם נתונים מתוך בני ישראל. עם ישראל הם שליחים שלו, זה לא איזה הבדלה, הבדיל את הלווים, שפירושו של דבר שהלווים יש להם את התפקיד הזה, לעם ישראל תפקיד אחר וכו' וכו'. כל התפקידים הם תפקידים של כולם. וכל אחד ואחד, מה שהוא עושה, הוא עושה בשם כולם. הוא לא עושה את זה בשם עצמו. הם נתונים מתוך בני ישראל. עם ישראל, הם באים מתוך כל האומה כולה, מקיימת את עניינה על ידי הלווים, בתחום הזה שמוטל על הלווים. וכן הכהנים, אותו דבר. הם שליחי דידן, הם שליחי דרחמנה. מה שהכהנים עושים זה בעצם עם ישראל עושה. זה לא יש לכהנים תפקיד עומד בפני עצמו. כל מה שעושים הכהנים, בעצם עם ישראל עושה על ידי הכהנים. ובאמת, כל מה שכל אחד ואחד בישראל עושה, הוא עושה בשם כל ישראל. כך אנחנו לפעמים אומרים, יש כאלה שאומרים את זה בנוסח של לשם ייחוד, בשם כל ישראל. אם הוא לא אומר את זה, זה לא משנה את המציאות. גם מי שלא אומר לשם ייחוד. אבל זה המשמעות של כל מצווה שאדם עושה, הוא לא אדם פרטי. כל אחד הוא חלק מהאומה הישראלית. וחלק במובן הזה שמה שהוא עושה, האומה עושה. כמו עבר, כמו שהיד עושה. איזה פעולה, אפשר להגחס את זה ליד, זה איזה לאדם, בן אדם עושה, באמצעות היד שלו, כן? היד מניחה תפילין, או האדם מניח תפילין. אדם מניח תפילין על ידו. אותו דבר, כל מצווה שכל יחיד עושה, כלל ישראל עושה אותה על ידו. הוא שליחה לכלל ישראל כולו. כל מצווה שהוא עושה, זה אחריות גדולה מאוד. הוא צריך לעשות את זה הכי טוב שאפשר, כי כל ישראל נשלח על ידי כל ישראל לעשות את המצווה הזאת. את כל ההנהגה של כל אחד ואחד. כל אחד אחריותו היא על הכלל כולו. וכל הכלל כולו הוא אחראי על כל אחד ואחד כמובן. נתונים נתונים. הסחירה הזאת היא שאנחנו מציאות אחת, כלל אחד. זה הדבר שהוא משנה את כל עבודת השם שלנו. הוא הופך את כל עבודת השם שלנו מעבודה פרטית, אישית, הרגשתית, מצומצמת, לעבודה גדולה. האומה עושה, כלל ישראל עושה. כל מה שאנחנו עושים זה קשור במהלך כללי. זה לא רק קשור בכלל ישראל של הדור הזה, זה קשור בכל העניינה של הופעת האומה הישראלית בכללותה. אמרנו זוכה לא לדורותיו ולכל הדורות כולם. כשאדם עושה מעשה, זה נוגע לבנים, לצצאים, לצצאי הצצאים וכו' וכו' וכו'. לטוב ולמותר. גם תחושת אחריות, גם עצם הרגשה של גודל העניין. אנחנו אומה. בחוץ לארץ, שעם ישראל היה מאוד מפוזר, אז ההסתכלות הכלל ישראלית היא מאוד נפגמה. רק יחידי סגולה היו מדגישים, בין גדולי הדורות, הדגישו את הנושא הזה, את העניין הזה. זה לא היה נושא שיכלו לעסוק בזה, כי זה לא הופיע במציאות. עם ישראל חוזר לארץ ישראל, ונעשה בו כלל, כמו שכתוב במסכת תוריות, שבארץ ישראל יש גדר קהל. חוץ לארץ לא נקראים קהל. אין גדר ציבור בחוץ לארץ. בארץ ישראל זה גדרי ציבור. ועל כן אנחנו עכשיו, ענייננו, וזה מה שחידש לנו באופן מיוחד, מרן הרב, וחזר ושינן ללמד אותנו, ומורנו הרב ציודה היה חוזר וחוזר וחוזר ומשנן את הדברים עליו. לזכור שאנחנו לא אנשים פרטיים, לא שותפים, לא אם אנחנו ביחד מקיימים מצוות, אז כל אחד מקיים את המצווה יותר טוב. כן, זה כמו שותפות. אם במניין אנחנו מתפללים, אז יש אווירה, אז כל אחד ואחד מתכוון יותר. אז כולם מרוויחים מהמציאות הציבורית. זאת הסתכלות פרטית, שהולכים לעשות רווחים פרטיים מהיחד. בישיבה לומדים ביחד, יש אווירה, יש מרץ, לומדים כולם. אם מה שאין כן, אם כל אחד ילמד בביתו, אז אין מוטיבציה. ככה אחד מחמם את השני, אז כולם לומדים יותר טוב. זה לא ההסתכלות השלימה. זה נכון הדבר הזה, אבל לא ההסתכלות השלימה. ההסתכלות השלימה לדעת שכשציבור יושב ולומד, זה תורה אחרת. זה תורה של כלל. זה הופעה של כלל. גם כשיחיד לומד לשם הכלל כולו, הוא גם כן בגדר כלל, אבל לא באותה מדרגה. אבל כשציבור לומד, 10 לומדים, 100 לומדים, ביחד, בשותפות שלמה של לימוד, זה מציאות אחרת, זה מציאות אחרת לגמרי, זה הציבור. אבל אנחנו מדברים על כלל ישראל. הידיעה שאנחנו חלק מכללות האומה. וכל ענייננו וכל מציאותנו, כל ההופעה של ישראל זה הופעה של האומה עובדת את ריבונו של עולם. ומתוך כך כל יחידיה. ולכל אחד ויחיד יש את הערך שלו, את התפקיד שלו. אבל הוא חלק מהכלל כולו. זה, יש להבין את זה מתוך ההדגשה של התורה. עוד פעם, נתונים מתוך בני ישראל, מתוך בני ישראל לקחתי אותם. זה מחוברים עם כל ישראל, ומתוך כך פועלים. דבר נוסף שחשוב מאוד לחזור כל הזמן, זה המדרש פה על הדברים. המדרש אומר, קח את הלווים, השם צדיק יבחן, ורשע ואוהב חמה שנא נפשו. השם צדיק יבחן, אין הקדוש ברוך הוא מעלה את האדם לשררה, עד שבוחן ובודק אותו תחילה. וכיוון שהוא עומד בניסיונו, הוא מעלה אותו. מעלה אותו לשררה. וכן אתה מוצא באברהם אבינו, ניסהו הקדוש ברוך הוא 10 ניסיונות ועמד בהם, ואחר כך ברחוק שנאמר והשם ברך את אברהם בכל. כלומר, כדי להתקדם, חייבים לעבור ניסיונות. וניסיונות זה אסתר פנים. זה ניסיון. שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם לבוא לארץ ישראל, הוא בא לארץ ישראל, נהיה רעב. אז יש כאן קושייה. אז למה הקדוש ברוך הוא אמר לו לבוא לארץ ישראל, ועכשיו הוא לא יכול להיות בארץ ישראל? אפשר לשאול כאן על להרהר, כי עכשיו הוא צריך ללכת למצרים, ולא יכול להישאר פה בארץ. אבל אברהם אבינו לא מערער. וכן עוד קשיים שהוא עומד, 10 ניסיונות, כל ניסיון, זה מצב קשה שלא מובן למה ריבונו של עולם עושה ככה. והוא לא מערער. הוא יודע בטח הכל לטובה. זה הכל נכון. עד הניסיון הכי קשה. לכמה מאמרים לא הכי קשה, אבל קשה מאוד. הניסיון העקידה. שהוא בכלל מבלבל, יכול לבלבל בכלל את כל ההסתכלות של אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא אומר, כי בזה יצחק יקרא לך זרע, ופתאום הוא אומר לו, קח את יצחק ועלהו לעולת אחד הערים אשר אומר אליך. ואברהם לא מערער. ואברהם בונה אישיות של אמונה, כל פעם, עוד פעם ועוד פעם. חזל אומרים שעשרה ניסיונות נתנסה אברהם, אבל באמת בוודאי שהוא נתנסה הרבה יותר מעשרה. רק יש 10 ניסיונות מרכזיים, כל קבוצת ניסיונות כאילו. זה 1 ו-2 קבוצות וקבוצות וקבוצות. במשך החיים מתנסים בהרבה הרבה ניסיונות. אבל אלה ניסיונות גדולים. ועמד בכולם. בנה את עצמו. ואומר, כל ניסיון זה הסתר פנים. כל ניסיון זה קושי שאדם נתקל בו וזה מבלבל אותו. ואם הוא לא מתבלבל, והוא נשאר באמונתו, והוא יודע שהכל כנראה לטובה, והוא מאמין ולא מבין, האמונתו מעמיקה, והוא הולך ובונה לעצמו את הכוחות, ולא אפשר לעלות בדרגה, אלא אם כן מתנסה אדם. זה לא שהקדוש ברוך הוא מנסה לראות מגיע לך לעלות מדרגה. הניסיון עושה שיהיה מגיע לו לעלות. הניסיון מייצר את הגדולה הפנימית. ומתוך כך הוא עולה במדרגה. ככה באברהם, ככה ביצחק, ככה ביעקב. כל אחד מתנסה ועל ידי זה מתנסה. מתנשא בסמר, ועל ידי מתנשא בסין, עולה במעלות, וכך הלווים. הלווים גם כן עמדו בניסיון, בעיקר בחטא העגל, ושהם לא חטאו, ולא רק שלא חטאו, אלא הם שמעו למשה, כל אחד לקחת והרגו, איש חרבו על ירחו, אמר להם משה, שימו איש חרבו על ירחו, ולא נעשו פנים, ועל ידי כך הם זכו למדרגה שלהם. זה אומר, המדרש הזה אומר לנו, שכל אחד שנפגש בקושי, צריך לראות את הקושי הזה כאתגר, לא כאיזה מעצור, שהוא לא מבין למה זה קרה לו, אלא צריך להבין שריבונו שלם שם את המעצור הזה לפניו. כדי שהוא ינצח אותו, כדי שהוא יתעלה על ידו. וכשאדם מסתכל כך על ניסיונות, הוא יודע להיבנות. אנחנו אמנם מבקשים על טבעינו לידי ניסיון, אבל אנחנו צריכים, אבל מערב זצ"ל מבאר על טבעינו לידי ניסיון, במובן זה שאדם שיבוא לידי ניסיון, הוא ידע להתמודד איתו. על טבעינו למצב כזה שאנחנו נתבלבל, אלא שאני יודע שזה קושי שריבונו שלם העמיד בפנינו כדי כדי שנעלה למדרגה יותר גבוהה. מן הניסיון אני יכול להגיד לכם שהרבה פעמים זה, רואים את זה בעין, שאנשים שעוברים ניסיונות, הם נבנים ונהיים אנשים אחרים. הם יודעים להתמודד איתם. אם אדם חלילה הניסיון שובר אותו, אז הוא לא מתעלה. אדם צריך לדעת שכל קושי הוא קושי שבא לבנות. אנחנו ממשיכים בפרשה, הפרשה שלנו מתחילים לצאת לדרך, עם ישראל לצאת לדרך, והדרכים בחזקת סכנה, הרב ציודה תמיד היה חוזר על זה, שהדרכים, יש סיבוכים בתוך הדרך וקשיים, והנה גם יש הוראה, הסדר הוא של ההליכה לפי הענן, אם הענן עומד או הולך. והתורה חוזרת ומספרת לנו את הדברים הללו, וככה מפרטת את העניין הזה, שצריכים לדעת להיות ביום הקים את המשכן, כיסא ענן את המשכן. כאן יהיה תמיד הענן יחסנו, מראה יש לילה. לפי עלות הענן מעל האוהל, אחרי כן ייסו בני ישראל. על פי השם ייסו, ועל פי השם יחנו. כל ימי אשר ישכון הענן על המשכן, יחנו. מאריך הענן על המשכן ימים רבים, שאמרו בני ישראל את משמרת השם ולא ייסעו. ויש אשר יהיה ענן ימים מספר על המשכן, על פי השם יחנו, על פי השם ייסעו. ויש אשר יהיה ענן מערב עד בוקר, ונעלה ענן בבוקר, ונסעו. או יומם ולילה, ונעלה ענן ונסעו. או יומיים, או חודש. לא יודעים ישראל מה קורה. הענן נעצר בערב. נו, פה עוצרים, כן? מתחילים להסתדר, להקים את האוהלים, לסדר את כל הדברים. בבוקר, ענן מתחיל לזוז. צריך לאסוף את כל הדברים. אילו היו יודעים מראש, אז לא היו מפרקים את כל החבילות, היו משאירים את החבילות סגורות, כדי שחבל על עבודה. אין ידיעה מוקדמת מה הולך לקרוא. ענן חונה, יכול להיות שזה ימים רבים, יכול להיות שזה ימים מועטים, יכול להיות שזה יהיה לילה, יכול להיות שזה יומם ולילה, אתה לא יודע שום דבר. זה אי אפשר לתכנן. שום דבר אי אפשר לתכנן. אתה מתכנן משהו, אתה רוצה, אתה נמצא באיזה מקום, אתה מתכנן, אולי תעשה פה גינת ירק או משהו, או איזה דברים, אבל אי אפשר לדעת. תכנה פה ימים רבים או לא ימים רבים. זה מצב רוחני כזה שישראל נמצאים במדבר, הם ביד השם. תדעו לכם, לכן הפסוקים כאן מפרטים את הדברים עוד ועוד. תדעו לכם, זה לא, אתם כולכם עכשיו עובדים על פי השם. וענן, ענן זה שכינה. השכינה נמצאת עם ישראל, ואז כשנמצאת השכינה בישראל, ממש בעין, רואים בעין את הענן שמכסה את המשכן, כן? כי בענן נראה עליכם. והשכינה שורה, חיים על פי השכינה. אין תוכניות, אין שום חשבונות אישיים, חשבונות פרטיים, הכל על פי הסדר האלוקי. זה חינוך פנימי כזה, לדעת לקבל את רצונו של השם. עכשיו קמים, עכשיו יושבים, עכשיו הולכים, עכשיו עומדים. מתי שהוא אומר, צריך לעשות את כפי שהקדוש ברוך הוא מצווה. בטילים כלפי אור השם. כך מתקיים עם ישראל כל התקופה של המדבר. והולך ובונה את העומק האמונה שלו. את ההכרה שהכל על פי השם צריך להיות. דור המדבר, דור שמתמודד ובונה את כוחותיו. מכל משבר, יוצא דבר טוב. יש כאלה ש, 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 שרואים את, בספר במדבר עם כל המשברים, חושבים איזה דור זה? דור שראה את מתן תורה, את יציאת מצרים, שיורד אליו המן, ואיזה מין התנהגות. כאילו הדור הכי שפל, ובאמת זה דור דעה, דור מאוד מאוד גדול. והמשברים שהיו, אם אנחנו בוחנים אותם, אפשר להגדיל אותם ולעשות אותם עצומים, ואפשר להתבונן בהם באמיתיות, ולראות שבעצם הם היו לא כל כך גדולים. חטא העגל, לפי הסברתו של הכוזרי, 0.5% נכשל בחטא הזה. 0.5% זה אפילו לא יכול להיות חבר כנסת. לא עובר את 0.5% החסימה, כן? אי אפשר. זה לא, זה חלק קטן. כל העם נושא באחריות, כמו שדיברנו מקודם. כל מה שאדם עושה, כל ישראל חייבים נושאים באחריות. אבל בכל זאת, זה צריך להסתכל בפרופורציות. זה היום ונורא, אבל צריך לדעת במגבלות שלו. אם אחד מישראל חוטא בעבודה זרה, זה היום ונורא. אבל זה אחד, זה לא כל ישראל. וכן האספסוף אשר בקרבו. האספסוף, זה השוליים, הערב רב, שנצטרפו לבני ישראל. הם מושכים את ישראל. אבל מזה יש גם, מכל דבר יש תועלת. מכל משבר יצא דבר גדול. מה יצא מההתאבות האהבה? יצא שמשה רבינו אומר לריבונו של עם, אני לא יכול לשאת את העם הזה עליי. מה התוצאה? אספה לי 70 איש מזקני ישראל. קודם אתה הנהגת יחיד, ועכשיו יש 70 אנשים שהקדוש ברוך הוא נותן משרה את רוחו עליהם על ידי משה, ויש הנהגה יותר גדולה. אולי זה לולי החטא, לולי הספסוף, לולי המשבר הזה, לא היה ההתקדמות הזאת. כאילו ההתקדמות הזאת יוצרת את המשבר הזה, יוצר את החיוב של ההתקדמות. חייבים כאן ליצור איזה הנהגה גדולה, שהיא תמשוך את ישראל. והמדרש מדבר על זה. כמה זה גדול היום יש כבר 70 איש מזקני ישראל שהם נבחרים על ידי שהם יהיו מנהיגים. מתנבאים במחנה, הם מתנבאים. החטא של מרים, אילולי החטא של מרים, לא ידענו מה ההבדל בין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים. החטא גרם שהקדוש ברוך הוא אומר, סליחה, אתם לא יודעים להבחין. אתם חושבים שאתם נביאים כמו משה רבינו? משה רבינו הוא נביא אחר. זה סוג אחר. אל פה אדבר בו, במראה ולא בחידות. הוא ענב מכל אדם. מתגלה לנו דמותו של משה על ידי הדיבור במשה. זאת אומרת, המשברים הם לא שאנחנו צריכים ליזום אותם. אבל כל משבר בונה. לראות תמיד את הבניין שיש במפלה, בקושי. ולא רק את המשבר. ועוד פעם משבר, ועוד פעם משבר, ופעם בגדולי ישראל, ופעם זה, ואחר כך מרגלים וקורח וכו' וכו'. כל משבר יצר איזושהי התחדשות של חוזק של האומה. ככה צריך להסתכל על התהליך הזה. כי עם ישראל במשך ב-40 שנה האלה, הוא בעצם בנה לעצמו את התשתית הרוחנית שהייתה יסוד לכל הדורות כולם. דור המדבר נחשב לדור דעה. יש גם בחז"ל ביקורת. אבל צריכים תמיד לזכור את שני הצדדים. אז זה תלוי בנפש של האדם. יש אנשים שאוהבים להגיד ביקורת, אז יש להם ביקורת על דור המדבר. יש אנשים שהם אופטימיים, והם אומרים לראות אצל כולם חיוב, אז הם אומרים דור המדבר, היה דור דעה, דור גדול מאוד. יש אנשים שהם יש להם טבע של קטגורים, יש אנשים שיש להם טבע של סניגורים. אני ממליץ מאוד להיות, לבחור בלהיות סניגורים, ולא תמיד לחפש את החטאים ואת העבירות ואת אצל הגדולים ואצל הקטנים. כן, הגדולים, אני מקווה בדורות הראשונים שהיו כולם הם אבותינו, כן? צריך להיות, כמו שאמרתי. ולסיום אני רוצה לחזור על נקודה אחת, פסח שני. על פי הזוהר. קורבן פסח זה קורבן האמונה. זה מבטא את השורש של האמונה של עם ישראל. יציאת מצרים היא שורש האמונה. וקורבן פסח הוא הקורבן שמבטא את עניינה, זכר ליציאת מצרים, את עניין יסוד האמונה. והיו אנשים תמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות הפסח במועדו. ואז באה תורה ואומרת שמי שהתאמה, או בדרך רחוקה, אז אפשר להסביר את זה כפשוט, הוא פשוט לא יכול להקריב קורבן פסח, הוא היה תמה, אבל יכול להיות גם באופן עמוק, הוא לא היה בדרגה של קורבן פסח, הוא היה תמה לנפש, נפשו נטמעה, תלכל, משבר אמוני, עמוק, תקף אותו, או בדרך רחוקה, עזב את דרך התורה, הלך בדרך אחרת, יש תיקון, יש פסח שני. אפשר לתקן. גם כשיש משבר היותר עמוק, בשורש, אפשר לתקן את המשבר הזה. יש קורבן פסח ראשון, מי שבפסח ראשון, פסח ראשון משבר האמונה, יש פסח שני. היה תמה, אפשר להתאר ואחר כך לחזור לשורש האמונה. ואיך מתארים, אומר הזוהר? זה תלוי בסוג הירידה. זה, אפשר ללמוד את זה מדיני הכשרת כלים. יש כלים שהתלכלכו במחלות אסורות, מבחוץ. אז שטיפה מספיקה להם. יש כלים שבלעו מחלות אסורות בדרך של בישול. צריך להגיל אותם. יש כלים שבלו מחלות אסורות בדרך של צליעה או אפייה, בלי מים, באש. אז צריך לעבור באש. אותו דבר באופן רוחני. יש אנשים שעשו קצת מעשים לא טובים, לא ממש עם כל הלב, עם דבקות ברע, נכשלו פה ושם, אז הם צריכים לשטוף. להסיר את הבגדים הצועים עליהם. זה בגדים, זה לא בעצמם. זה צריכים שטיפה. יש, אם החטא היה קצת יותר עמוק, צריך עגלה. צריך במים רותחים. ואם זה היה חטא יותר עמוק, חטאים יותר עמוקים, שאדם עשה את החטאים עם כל התאווה, עם אש, אש בוערת בקרבול של תאווה, אז הוא צריך לתאר את עצמו באש אהבת השם, באש קודש של שקידה של תלמוד תורה, בעוצמות בוערות כאלה, יותר ממה שהיה הבעירה שהייתה מקודם, כי צריך להפליט את כל האש הקודמת, זה רק יכול להיות כל אשר יבוא באש, תעבירו באש ותהר. על ידי, זה התיקון. האש והמים זה בעצם התורה נמשלת להם. תורה נמשלת למים, תורה נמשלת לאש. מי שרוצה להתאהר, אז כבר הרמב״ם אומר בסוף הלכות טהרה, הלכות מקוואות, כמו שיש טהרה של הגוף בטבילה במים, ככה יש טהרה מדעות המוטעות על ידי טבילה במי הדעת. טבילה בתורה. טבילה במי הדעת. וכשטובלים, צריך שלא יהיה שום חציצה, וצריך שלא יהיה שום דבר מחוץ למים. כלומר, לטבול במי הדעת לגמרי. זה, אני אומר, תלמידי הישיבה, צריכים תקופה מסוימת לשקוע בעולמה של תורה, שלא יהיה להם שום דבר חוץ מהתורה. חושבים שזה לא בריא, צריך לדעת מה קורה בעולם וכו'. לא, אני לא אומר את זה, להישאר כל הזמן במים, זה מסוכן בלי לצאת. אבל לטבול, לשקוע בעולמה של תורה איזו תקופה, ולא לעניין שום דבר, רק התורה. רק התורה ועבודת השם, זה הופך את האדם לבן אדם אחר. ותקופה כזאת, משה רבינו, היה לו תקופה של 40 יום, כן? זה התקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה, כן? אני חושב שבשבילו זה הספיק 40 יום. לא נראה לי שלכל אחד זה מספיק 40 יום. הוא היה כישרוני. ו-40 יום למד את כל התורה כולה, עם כל מה שעתידים להגיד כל הדורות כולם, זה... אבל... לא לפחד מלשקוע בעולמה של תורה, שקיעה מלאה, ואחר כך לצאת עם עוצמות חדשות. מי התורה, מים הם בחינה של אהבה, הם זורמים מלמעלה למטה, זה השפע, הגשם, המים הם בחינה של אהבה. האש זה בחינה של יראה, של גבורה, לפעמים צריך להתמודד נגד קשיים, צריך בשביל זה אש. עמוד הולך לפני ישראל ביום, עמוד ענן, ובלילה ענן הוא מים, כן? ובלילה עמוד אש. הלילה זה יכול להיות מצב כזה של הדר כוחו של משברים, כן? חושך. חושך רוחני. צריך אז כוח עצום לעדוף את החושך, לעדוף את הדברים הלא טובים, בשביל זה צריך כוח של גבורה, מידת הגבורה שיצא, וזה גם התורה. התורה יש בה גבורה, והתורה יש בה את הכוח האהבה, ושני הכוחות האלה, אהבה ויראה, כן? החסד והגבורה, הם שני הכוחות שאיתם, אם אדם קונה אותם, עושה בהם קניין גדול, האש והמים של התורה, אז הוא נהפך לאדם אחר. אנחנו נמצאים כמה ימים אחרי חג השבועות. עדיין האוויר עד למתן תורה, בזמן מתן תורה, עוד שורה עלינו. לא סתם, מפני שזה עדיין תשלומי. בגלל זה אנחנו לא אומרים תחנון. כי אפשר עוד להביא את קורבנות החג, למי שלא הספיק להביא ביום הראשון. אם ייבנה בית המקדש כעת, אז נוכל עוד להספיק להביא את השלומים, כי היינו כבר מחויבים אז. אז הרוח הזאת עוד נמשכת. צריך לא לוותר על כל הגובה הזה שאנחנו צברנו בימים האלה, ביום הזה, ולהמשיך אותו הלאה ותהיו בעזרת השם הימים הבאים לקראתנו, ימים של תבילה במי הדעת, עלייה במעלות הקודש, ונבנה עוצמות רוחניות לנו ולכל ישראל.